אוקיי. במפגש הראשון של הרטריט שזה התחיל, אז ישבנו פה באולם והייתה חולצה שהיה כתוב עליה Big Mistake, וזה תפס אותי וככה נתן לי את הכיוון על מה אני רוצה לדבר. והכותרת של השיחה, כמו שלילה אמרה, מקובל לתת כותרת, אז איפה הטעות? איפה הטעות? והאם היא כל כך גדולה? ורציתי, זה בעצם איזה סוג של פיתוח של מה שלילה התחילה לדבר עליו אתמול, קצת להביא את זה יותר, לפתוח את זה, את כל הנושא הזה של הלא עצמי ואין עצמי, וכל הדבר הבלתי מובן הזה. ורציתי לעשות את זה על בסיס שני טקסטים עתיקים מהקנון הפאלי הבודיסטי. למעשה הם שניים מתוך מה שנקרא שלושת הקרדינל סוטאז, שלושת הדרשות הגדולות, הם בעצם גם שלושת השיעורים הראשונים שהבודה נתן, אחרי שהוא הגיע להתעוררות. אז השיעור הראשון, בטח חלקכם מכירים את הדרשה על הנעת גלגל הדרמה, מוכר לכם? כן, לא? חלק, אוקיי. אז זה היה בערך חודשיים אחרי שהבודה הפך להיות בודה, ושם הוא מסביר את הרעיון של ארבע האמיתות, על הרעיון של הסבל ושחרור מסבל, ניבנה, ורעיון של דרך האמצע, הרעיון שהדרך להגיע לניבנה היא על ידי הימנעות מקיצוניות בכל מיני מובנים, מה שנקרא לא נוקשה מדי ולא רופף מדי. ומי שהקשיב לדרשה הזאת היו חמישה חברים שלו, שבעצם הם, כשהוא פגש אותם, הם היו חברים לשעבר, כי הוא עזב אותם הרבה קודם, הם היו סגפנים ביחד, הבודה, סידרתה וחמשת החברים, ואז הוא החליט לא להיות סגפן, אז הם הפסיקו להיות חברים שלו, אבל אז שהוא בא אליהם חזרה אחרי כל מה שהוא עבר והבין, הם הסכימו להקשיב לו, בחוסר רצון, אבל הסכימו להקשיב לו, ובעצם בשיעור הזה וגם בימים שאחריו, כל החמישה הגיעו למה שנקרא כניסה לזרם, שזה נקרא השלב הראשון של ההתעוררות. ואז הוא אחרי כמה זמן, אחרי כמה ימים, הוא נותן שיעור נוסף, וזה הטקסט מספר 2, וכמה זמן אחר כך הוא נותן שיעור נוסף לחבורה אחרת שעוד מעט נדבר עליה. וכהכנה לשיעור השני, אנחנו עוזבים את השיעור הראשון בצד, כי הוא פחות רלוונטי, אני רוצה לדבר על 2 ו-3. הדרשה מספר 2 נקראת הדרשה על לא עצמי, והדרשה השלישית היא הדרשה על האש, סוטרת האש, The Fire Sermon, זה טקסט מאוד מפורסם. וכהכנה לשיעור השני, על הלא עצמי, הוא נותן להם הסבר על מודל, המודל של מה שנקרא חמשת המצרפים. חמשת המצרפים אלה בעצם חמישה תהליכים או חמישה חלקים שיחד מרכיבים את מה שנקרא אני או עצמי. תהליך אחד זה תהליך פיזי, וארבעה תהליכים שהם יותר לא פיזיים אלא מנטליים או תודעתיים. אז מספר אחד זה פשוט הגוף עם כל שערי החושים שלו. מספר שתיים זה מה שכבר רדה הזכירה, מה שנקרא ודנה, מיינד ששם על כל חוויה חותם כנעימה או לא נעימה, או מה שבאמצע, מה שמקובל לקרוא ניטרלי. הדבר, החלק השלישי נקרא תפיסה, זה המרכיב בתודעה שזוכר ומזהה כל מיני דברים במציאות, אנשים, מקומות, צבעים, מצבי רוח, כן? יש לנו תפיסות, זה איזשהו אירוע מנטלי מאוד מאוד פשוט יחסית. ואחר כך המצרף הרביעי, המרכיב, התהליך הרביעי, הוא מה שנקרא סנקרה, שזה תבניות מנטליות, mental formations, זה גם מוזכר על ידי רדה בהנחיות. אפשר להגיד שזה סעיף סל שכולל את כל התופעות המנטליות, שהן לא הוודנה, שהן לא ההרגשה הבסיסית הזאת של נעים לא נעים, והם לא התפיסה, שזה הזיהוי הפשוט של דברים. ושם נכנס הכל, מצבי הרוח שלנו, מצבי התודעה שלנו, התחושה, תפיסת העצמי שלנו, הדימוי העצמי שלנו, ועוד המון המון דברים, חלקם מכאיבים, חלקם נעימים, גם מצבים כמו שמחה ואהבה, וגם פחד וכעס נכנסים שם. והמרכיב האחרון נקרא consciousness, הכרה. בפאלי זה נקרא ויניאנה. זה הדבר שמסוגל לדעת מה בכלל קורה. בלי הכרה, אם אנחנו חסרי הכרה, אין חוויה. כן, יכול להיות שהגוף ישנו, אבל אם אין הכרה, אז אין חוויה. אז זה מרכיב חשוב מאוד, וככל שאנחנו מתרגלים יותר שנים, הוא נהיה יותר ויותר חשוב ומעניין. אז זה המודל שעל בסיסו הבודה נותן את הדרשה על הלא עצמי. והוא מתחיל להסביר מה זה לא עצמי ממקום שלדעתי הוא מאוד מאוד נגיש לכולנו, וזה נקודת התחלה מאוד טובה, וזה העניין של היעדר השליטה. הוא אומר ככה, נזירים, כשאומר נזירים הוא מתכוון, היו אז גברים, אבל הוא מתכוון גם גברים גם נשים, ובעצם לכל מי שרואים את עצמם כתלמידים ותלמידות או הולכים והולכות בדרך, כולל אנחנו, אז שם קוד נזירים, אבל זה יותר רחב. הוא אומר להם, הגוף הוא לא עצמי. אם הגוף היה עצמי, הגוף המצרף הראשון, כן, התהליך הראשון, אם הגוף היה עצמי, הוא לא היה גורם לעצמו אי נוחות. היה אפשר להחליט שהגוף הזה יהיה כך, שהגוף הזה לא יהיה כך, אך מכיוון שהגוף הוא לא עצמי, הוא כן גורם לעצמו אי נוחות, ואי אפשר להחליט שהוא יהיה כך ולא יהיה כך, ובאותו אופן גם הוודנה, גם ההרגשה, אנחנו לא יכולים להחליט שמשהו מכאיב יהיה נעים, או משהו שיהיה נעים יהיה יותר נעים, למה? כי זה לא בשליטתנו, כי זה לא עצמי. ואותו דבר לגבי תפיסות, התפיסות פשוט צצות ומופיעות, מצבי המבנים המנטליים צצים ומופיעים, וגם ההכרה, אנחנו לא יכולים להחליט, נגיד עכשיו, לא להיות בהכרה, כן? או אם מישהו חסר הכרה, פתאום כן להיות בהכרה, כי ההכרה גם דבר שעולה באופן עצמאי, ואנחנו לא בשליטה. ואז זה כבר מתחיל לשים סימן שאלה על כל העניין שאני אומר, זה שלי, כן, זה הגוף שלי, זאת החוויה שלי. נגיד בפרפרזה, אפשר להגיד, מה שווים מצרפי העצמי האלה אם אי אפשר לשלוט בהם? אז מי שרובנו מכירים את הרפרנס, אז אפשר להגיד שלי, אבל זאת מילה ריקה ממשמעות, אם אני לא יכול באמת להחליט מה יהיה. אני אוהב לתת את הדימוי הזה כמו של, נגיד יש איזה להקה שמנגנת ברחוב, ואז ילד קטן בא ועומד מולם ומתחיל לנצח, ובתפיסה שלו הוא כאילו אומר להם מה לנגן, אבל הוא לא באמת המנצח, כן? אז זה הרעיון של לא עצמי במובן של חוסר שליטה, וזה אני חושב, קודם כל ברמה האינטלקטואלית נראה לי שלכולנו זה יחסית נגיש, כן? זה לא איזה משהו פילוסופי. עכשיו יש באמת את העניין של להתחיל לראות את זה בתרגול, לראות המון המון רגעים שבהם אנחנו נוכחים שוב ושוב, שוואלה, אין שליטה, כן? זה בא מעצמו, הולך מעצמו. אנחנו לא יכולים להחליט לא לנשום, אנחנו לא יכולים להחליט שהשאיפה תמשיך עד אין קץ, כן? אנחנו לא יכולים להחליט להירדם או להחליט לא להירדם. אנחנו יכולים לנסות, יש השפעה מסוימת, כן? אבל אנחנו לא יכולים להחליט לא להזדקן ולא להיות חולים וכדומה. באותה מידה אנחנו גם לא יכולים להחליט איזה רגשות יופיעו, איזה זיכרונות יופיעו, איזה חוויות חושיות יופיעו. אז לאט לאט אנחנו נפתחים להבנה הישירה הזאת שבאמת לא עצמי, זה אומר אין שליטה. וזה משהו שממש יכול להפוך לסוג של איזה מין כיוונון בתרגול, משהו שאנחנו יכולים ככה להכניס בתור איזה טפטוף מעט לעט של איזה כמו הרהור מאוד, לא חשיבה חקרנית כזאת, אלא מפעם לפעם לתהות ככה, מי החליט שהחוויה הזאת תופיע? מי החליט שהחוויה הזאת תיעלם? כן? יכול להיות מעניין, ככה, מפעם לפעם לתהות. בהמשך הדרשה, בהמשך השיעור הזה, הוא מנסה להראות להם עוד זווית מבט על מה זה לא עצמי. שוב, על בסיס המודל של חמשת המצרפים, ואז הוא שואל אותם, קודם כל, האם אתם מסכימים שכל התהליכים עליהם לא קבועים, הם לא יציבים, הם מתאפיינים בהשתנות, והם מסכימים, כן? האם הצורה, הוא שואל אותם, מה דעתכם נזירים? האם צורה או גוף? או צורה או גוף זה שתי מילים נרדפות לאותו מרכיב ראשון של המצרף ראשון. האם זה קבוע או משתנה? ואומרים לו, כמובן שזה משתנה. ואז הוא אומר, האם נכון להתייחס למה שאינו קבוע, למה שמכאיב בגלל שאותו נתון לשינוי, כי אנחנו לא יכולים לשמר את הנעים, ולא יכול להתגונן מפני המכאיב שיבוא עם גלי השינוי, האם נכון להתייחס לזה כזה שלי, זה אני, זה העצמי שלו? ואז הם מסכימים. הם אומרים לו, לא, אי אפשר להתייחס לזה ככה. וככה הוא שואל אותם גם לגבי הוודנה, ההרגשה הבסיסית הזאת, הנעים לא נעים, וגם לגבי התפיסות, וגם לגבי התבניות המנטליות, וגם לגבי ההכרה, הכל משתנה. אז פה הוא נותן לנו עוד זווית של חקירה או הבנה, שאם משהו הוא כל הזמן משתנה, כן, אז הוא לא יכול להיות משהו, כן, כי איפה המשהו אם כל המרכיבים שלו משתנים? אני, בטח רבים מכם ראו, יש כל מיני סרטונים ביוטיוב כאלה על איפה הגורילה, מכירים את זה? שכן, תוך כדי שאנחנו לא שמים לב, פתאום בעצם כל התפאורה השתנתה, הם החליפו בגדים, החליפו את הרקע בצבע אחר וזה, כן, ולא שמנו לב, ומתי בדיוק זה הפך להיות משהו אחר, כן? אז, ומתי זה היה, אפשר להגיד ברגע מסוים שזאת הייתה התפאורה, שזה היה הסטינג. ולאן שלא נעיף את המבט, לאן שלא נסתכל. נראה פשוט שכל דבר במציאות, לא רק עצמנו, אלא כל דבר, שאנחנו רואים לו דבר, רטריט, עיר, אוטו, כל דבר, הוא פשוט מורכב מכל מיני אלמנטים וחלקים, שכולם משתנים. ובעצם אין, אפשר לשים על זה מדבקה ולהגיד, זה רטריט, או זאת תל אביב או ירושלים, אבל מתחת לזה יש פשוט המון המון השתנות. אז זאת הצורה להבין את זה. ואז הוא אומר להם מה המסקנה לחמישת החברים. לכן נזירים, כל צורה, כל הרגשה, כן, כל צורה הכוונה, כל גוף, כל הרגשה ודנה, כל תפיסה, כל תבנית מנטלית וכל הכרה, אם היו קיימות בעבר, בעתיד או בהווה, בין אם היא או הן גסות או מעודנות, בין אם בתוכי או מחוצה לי, בין אם נחותות או נעלות, בין אם רחוקות או קרובות, צריכות להיראות כפי שהן באמת, עם הבנה נכונה, הבנה נכונה, right view, השקפה נכונה, נקרא סמדיטי בפעלית. לראות את זה כזה לא שלי, זה לא אני, וזה לא העצמי שלי. זה התמצית של השיעור, ואז בעצם הוא מנסה להגיד מה הפרי של לראות את הדברים ככה, של לנתח ולהבין אותם ככה. אז באמת זה איזושהי הטלת ספק, והנושא של ספק חוזר על עצמו הרבה ברטריט, כן? והעניין הזה שיש ספקות שהן ספקות משתקים, ספקות שאנחנו רוצים לתת להם להשתחרר לאט לאט. אבל יש ספקות שהן דווקא ספקות בריאים, שאפילו רק הולכים וגדלים, ושראוי להטיל ספק בהם, יש דברים שראוי להטיל ספק בהם, ולמעשה הדברים שראוי להטיל ספק בהם הם כל הדברים. זאת אומרת, כל מה שנקרא בלגיד, the notion of things, כן? התפיסה הזאת שיש בעולם בכלל דברים, היא מתחילה ככה לעלות לשולחן הבחינה והבדיקה ולקבל סימן שאלה. וכמובן שמכל הדברים, הדבר בעולם שכלפיו הטלת הספק היא הכי טרנספורמטיבי, או יש לה את הפוטנציאל הכי טרנספורמטיבי, זה העצמי. גם העצמי זה דבר, אני, כן, זה דבר. והוא אומר להם, נזירים, כאשר תלמיד נאצל או תלמידה נאצלת, שהודרכו לגבי האמת, רואים זאת, ואז הפרי, מופיע בו אי-היקסמות, disenchantment, אי-היקסמות ביחס לגוף, להרגשות, לתפיסות, לתבניות המנטליות ולהכרה, ומתוך ה-disenchantment הזה, מתוך האי-היקסמות, נעלמת ההשתוקקות, כן, הצימאון, ועם העלמות הצימאון וההשתוקקות, הוא משתחרר, יוצא לחופשי, ומופיעה ידיעה שהוא משוחרר. יש ידיעה ברורה שלא דורשת תשובה מאף מורה או מורה, האם אני משוחרר. כבר אין שאלות, כן, במצב כזה. וכמובן, כמו בכל סוף דרשה, יש happy end, כל התלמידים מתמוגגים וכולם מגיעים להתעוררות, ובעצם יש עכשיו שישה אנשים ערים בעולם, שישה ארהנטים, גם הבודה עצמו וגם חמשת החברים. וזה רגע חשוב, אני חושב, למי שהדרמה יקרה לו, זה אני חושב רגע חשוב בהיסטוריה של העולם. ובעיקר בגלל זה, וזה פה לא עצמי, זה החידוש האמיתי הגדול של הבודה, כי הרעיון של דוקה, של סבל, היה קיים גם לפניו, וגם ההבנה מסוימת של קרמה, למרות שהוא טיפה דייק אותה, אבל הדבר הבאמת באמת גדול, וגם הרעיון של שחרור היה קיים, אבל הדבר באמת גדול היה ההבנה שלו שצריך לחפור עוד רמה לעומק, ולהבין שהעצמי עצמי הוא לא באמת קיים, וזה צעד גדול קדימה, כי עד אז היה מושג הנשמה, זאת אומרת כל המורים הרוחניים דיברו על הרעיון של נשמה, וכאן הוא מסביר איפה טעינו, כן, מה הייתה הטעות. It's not a big mistake, זה טעות קטנה, אבל היא כמו בג בתוכנה שקורה במקום מאוד מאוד תשתיתי, עמוק, ולכן יש לו השפעה מאוד מאוד רחבה על כל התפקוד של המערכת, אבל הטעות היא מאוד קטנה, כן, זה לא איזה משהו דרמטי. מי שזוכר בג 2000, כן, שלא קרה בסוף, האמת שבגלל שכל כך התכוננו אליו, אבל משהו נורא נורא קטן, שהיה אמור לייצר, או אפשר לחשוב על איזה חללית שלא מצליחה להמריא, כי משהו כן, ראיתי לא מזמן את התמונה הזאת, היה איזה סרט על התוכניתנית שכתבה את התוכנה לאפולו, שהגיעה לירח, זה הר של דפים, אז היה כל היה מודפס, אז מספיק שבאיזשהו מקום קריטי יש איזה טעות קטנה, וכל הדבר הזה לא, לא, לא מתרומם. או לא נוחת. כן. מישהו רוצה לשאול משהו עד כה? מישהי? כן, אז רגע. כן. כן, בדיוק, על זה הוא מדבר. על זה הוא מדבר, שיש פה תהליכים שהם תוצר של תנאים ונסיבות אין ספור, ולנסות למצוא איזה מרכז שליטה מועד לכישלון וגורם להרבה סבל, אי נחת, כן? אפשר להסתכל על אור הפנים שלנו, או על הצבע של השיער שלנו, תלוי באיזה גיל אנחנו, על זה שפתאום אנחנו נפצעים ולא יכולים לרוץ, כמו שקרה לי בזמן האחרון, או כל מיני דברים, כן? אנחנו לא מחליטים. כן, אנחנו פה, אבל לא כי אנחנו, בוא נגיד ככה, שיכולנו מאוד מאוד להחליט להיות פה ולרצות להיות פה, אבל זה לא היה קורה. בגלל המון המון סיבות ותנאים. חלקן בעבר הקרוב, חלקן בעבר הרחוק, כאילו אפשר להתחיל בשאלה אם ההורים שלנו נפגשים, אבל המון המון דברים שקרו, כולל ממש בארגון של הרטריט הזה, והכבישים והאוטו, ואנשים סביבנו שפתאום בגללם אנחנו לא יכולים לבוא, זאת אומרת, אנחנו החלטנו לבוא, אבל ההחלטה שלנו זה רק אלמנט אחד קטן, קונדישן אחד קטן, מתוך אין ספור דברים, שההצטברות שלהם קובעת, האם הסיטואציה, הרגע הווה עכשיו, this present moment, שאנחנו נמצאים בו, כן, קורה או לא קורה, כן, זה יכול לקרות, אבל גם אחרת, אולי היו פה אנשים אחרים מהאנשים שעכשיו, כן, כל אחד ואחת עם המצב רוח הספציפי שאנחנו נמצאים בו עכשיו, זה אין ספור תנאים ונסיבות, אנחנו, גם אם היינו רוצים לשלוט עליהם, ותיאורטית יכולים לשלוט עליהם, כוח החישוב המוחי, שהיה צריך בשביל לנהל את הדבר הזה, הוא פשוט אינסופי. כן. 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 אז מי עושה את המאמץ, או למה עושים את המאמץ? שאלה טובה. לכל אחד מאיתנו כנראה יש תשובה, בטח גם לך יש תשובה. אבל אפשר להגיד שבסופו של דבר מסתכלים אחורה ואומרים באמת בשביל מה התאמצתי כל כך, אבל את זה אפשר להגיד רק בדיעבד. כן, לשמה היה כל הדבר הזה. כן, אם מלכתחילה ממילא אנחנו כבר פה, כל הזמן היינו פה, זאת אומרת, ושוב, זה בסך הכל טעות קטנה תוקנה, איזה מין קוץ קטן נשלף, איזה מין עיוות קטן תוקן, משהו שהיה עקום התיישר, הבודה מדבר על זה, יש לו את הדימוי הזה של מה שהיה עקום התיישר, מה שהיה מונח הפוך, חזר להיות מונח נכון, כן? אז צריך להתאמץ בשביל להבין בסוף שאפשר להרפות. אבל יש הבדל בין להרפות מראש, בסוג של איזה מעקף רוחני כזה, של להגיד love and peace, הכל זה הכל, ואני לא כועס, אני לא זה, להדחיק, לבין באמת לשמוט את הכל, כולל את המאמץ הזה של אני רוצה להגיע להתעוררות, או אני רוצה להיות חופשי ולהשתחרר. כן, את זה צריך גם לשמוט מתישהו, כי אחרת אנחנו לא נגיע. זאת האשליה הכי בסיסית והכי יסודית בכל הדרך, זה שאני מישהו, אני מצטט פה את הג'אן סומדו, אני מישהו שסובל וצריך לעשות תרגול וללכת בדרך כדי שאני אשתחרר מהסבל שלי. כל עוד זאת התפיסה, אנחנו אף פעם לא נגיע, כי היא שורש הבעיה. אבל להרבה מהדרך היא ממש טובה, היא מועילה. כן? ואת ההשתוקקות הזאת לשחרור, הבודה אפילו המליץ לטפח. הוא נתן לה מילה מיוחדת, הוא לא קרא לה צימאון הרגיל, הוא קרא לה צ'נדה, סוג של תשוקה לדרמה, תשוקה לחופש, תשוקה לדרמה צ'נדה. אוקיי, אז בינתיים אנחנו פה, ואנחנו עושים עבודה ומתאמצים, אבל מנסים להיפתח לזה שאולי זה לא ייראה כמו שחשבנו שזה ייראה, או אנחנו לא יודעים מה התוצאה הזאת, מה המשמעות של המילים האלה, של חופש, שחרור, באמת, באמת. אנחנו יודעים כל מיני רמות של שחרור בדרך, דרגות חופש בדרך, אבל איך זה ייראה באמת? מה זה אומר לחיות ככה? אולי אנחנו לא יודעים, זה בסדר. אנחנו הולכים על החוש הריח, כן? רואים את הצעד הבא כל הזמן, וזה ממשיך לעבוד לי, זה ממשיך לעזור לי, אז אני ממשיך הלאה. כן? ומחזיק את החזון כמשהו שאני נותן לו צ'אנס, ומקווה שהוא, ומאמין שהוא יגיע. אז אני מקווה שזה עונה איכשהו. כן, טוב. אפשר להמשיך ב... כן, להמשיך. כן. כן, אני קורא לזה השפעה. יש השפעה מסוימת? כן. אם לא הייתה לנו השפעה, לא היה טעם, לא היה מה לתרגל, לא היה מה להתאמן, לא היה מה לפתח, מה לטפח, מה לשמוט, מה להבין, בוודאי. אבל אנחנו לא יכולים להחליט מתי, מה יקרה מתי, איזה שמיטה תתרחש מתי, איזה התעוררות והיווכחות תקרה מתי. אז יש אמרה יפה שאומרת שהתעוררות היא כמו תאונה, והתרגול הופך אותנו למועדים לתאונות. אז אפשר לחשוב על זה ככה, כן? שאנחנו יוצרים תנאים שמביאים את זה בקרוב לוודאי שהתעוררות תגיע בקצב המתאים. כן. אוקיי? אז אני מקווה שזה... טוב. עכשיו, כמו שהזכרתי קודם, יש עוד שיעור, השיעור השלישי. זה כמה חודשים אחרי השיעור השני. החברים כבר לא בתמונה, יש קבוצה חדשה שאליה הוא מדבר. הוא עדיין באותו אזור ליד בודגאיה, שזה בעצם הוא חוזר לשם, כי הוא עזב את בודגאיה אחרי שהוא התעורר, הוא הלך לאזור ורנסי, ושם הוא פגש את חמשת החברים בסרנת, שעליד ורנסי, ואז השיעור השלישי מתרחש ליד בודגאיה, שזה קרוב לאיפה שהראה ההתעוררות תחת עץ הבודי, ומי שהוא מדבר אליהם הם חבורה של 1,000 פרושים, היו הרבה פרושים בהודו אז, גם הבודה בדרך שלו היה פרוש חלק מהתנועה הגדולה הזאת, והם היו קבוצה של פרושים שעסקו בסגידה לאש. הם גם חיפשו את האושר, את החופש, את השחרור, את קץ הדוקה, והם האמינו שעל ידי כל מיני פולחנים וטקסים של סגידה לאש, הם יגיעו לזה, מתוך המפגש איתו הם החליטו להיות תלמידים של הבודה, ללכת בדרך שלו, והפכו להיות לנזירים של הבודה, ואז הוא נותן להם שיחה ששוב עוסקת ברעיון של אין עצמי, כי בתכלס זה בעצם מה שהוא רצה ללמד, כל השאר זה רק מסביב, זה לא משהו באמת באמת, אני חושב, מהמקום הקטן שלי, אני חושב שזה לא באמת באמת מה שהוא התכוון ללמד. הדבר המרכזי שהוא באמת רצה ללמד זה את העין עצמי, כי זה הרעיון המרכזי, המכונן, הטרנספורמטיבי, שהוא עליו סובב את כל הדרמה שלו. אז הוא שוב מדבר על זה, והפעם הוא מביא, את זה, הוא מביא מודל אחר לחלק את העצמי לחלקים, לא מצרפים, שדרך המודל הזה הוא גם מחדד מאוד את הבעיה שההזדהות הזאת, שהעצמי הזה יוצר, ההשתוקקות, כן? והמודל, הצורה שהוא מחלק את העצמי הפעם, זה לפי מה שנקרא ששת שערי החושים, או ששת דלתות החושים, או ששת סוגי החוויה החושית, ואז הוא משתמש באותו פדגוג מוכשר, אז הוא משתמש בדימוי של אש, בגלל שזה מה שהם ככה חיו עד עכשיו, אש. אז הוא משתמש באש כדי ללמד אותם את מה שיש לו. אז הוא אומר, הבודה פנה לאלף הנזירים החדשים, אפשר לדמיין את התמונה הזאת, כן? אלף אנשים יושבים מולו בדממה, עם הגלימות הסמרטוטים שלהם, בטח זה בלילה, כי חם, אז קצת ירח, והוא אומר להם, נזירים, הכל בוער, הכל בוער. ומהו הכל אשר בוער? נזירים, העין בוערת, המראות בוערים. האוזן בוערת והצלילים בוערים. האף בוער והריחות בוערים. הלשון בוערת והטעמים בוערים. הגוף בוער ותחושות הגוף בוערות. ההכרה בוערת והתופעות המנטליות בוערות. כלומר, שישה מרכיבים לחוויה, חמישה החושים הגופניים, ומה שנקרא הדלת החושית המנטלית, שהאובייקט שפוגש אותה הוא מחשבות או תופעות מנטליות. ומה שעוד קורה זה שיש מגע בין העין והאובייקט, הלשון והטעם, האף והריח, האוזן והצליל, יש מגע. ויחד עם מגע זה עולה גם הכרה, consciousness, יש שישה סוגי consciousness, בהתאם לששת סוגיה, ששת החוויות החושיות האלה, יש הכרת ראייה. בלי הכרת ראייה לא תהיה חוויית ראייה. יש הכרת שמיעה, הכרת ריח, הכרת טעם. כן, אז יש לנו בעצם שישה דברים שקורים כל הזמן, עכשיו, as we speak, והם קורים כי משהו באחד מדלתות החושים שלנו, פוגש אובייקט, יש מגע ביניהם, כן, מפגש, ויחד איתם עולה ההכרה, המתאימה. מאיפה היא עולה? תכף נדבר על זה יותר בסוף. זאת השאלה הכי מעניינת, מאיפה כל זה בא. אבל עולה ההכרה המתאימה, והוא אומר גם ההכרה, הכרת הראייה, הכרת השמיעה, הכרת הריח, הכרת הגוף, הכל, גם זה בוער, וגם המגע ביניהם בוער, הכל בוער, הכל בוער, כן? ולא רק זה בוער, אלא גם הוודנה, כל הרגשה, נעימה או לא נעימה, שעולה כתגובה למגעים האלה, גם היא בוערת. כלומר, כל מפגש כזה של חוש עם אובייקט, נחווה אצלנו כנעים, לא נעים או ניטרלי. כן, אפשר עכשיו נגיד לזכור את הגוף שלנו, ולראות איזה אזורים בגוף הם יותר לכיוון הנעים, איזה יותר לכיוון הלא נעים, איזה יותר לכיוון הניטרלי. כן, אנחנו לא צריכים לחשוב הרבה בשביל לדעת את זה, זה מיידי. אבל זה אירוע מנטלי, זה לא החוויה עצמה, זה מה שהמיינד שם על זה, או מזהה את זה כנעים לא נעים. אז גם זה בוער. ובמה בוער? כל המכלול הזה, כן? החושים, מה שהם פוגשים, והנעים לא נעים הזה. אומר, קודם כל זה בוער באש התאווה והסלידה. מה שמוליד את כל המצבי התודעה הלא נעימים שאנחנו חווים, צער, אומר צער, קינה ואבל, כאבים, מועקה ומצוקה וייאוש, כן? כל הפחד וכל כל הרגשות השליליים, מה שנקרא, שאנחנו חווים, הם כולם תוצר של כל התנועה הזאת של תאווה וסלידה, רוצה, לא רוצה, בא לי, לא בא לי. כן? וזה בתגובה לנעים ולא נעים. את הנעים, אני רוצה. את הלא נעים, אני לא רוצה. כלפי הניטרלי, אני או אדיש, או מבולבל, או מנותק. והאש הגדולה שבוערת מתחת לשתי הלהבות האלה של התאווה והסלידה, היא האש של הבורות, של האשליה, שגורמת לנו באמת להזדהות ולהאמין שכל החוויות החושיות האלה שייכות למישהו, והמישהו הזה הוא אני. אז אנחנו מגיעים בסוף לאותו מקום, כן? רק כל פעם ההזדהות היא על דברים אחרים, ושני המודלים הם בעצם משלימים אחד את השני, או חופפים, אבל בצורה שונה אחד לשני. וההזדהות הזאת, שזאת בעצם הפעולה המנטלית שמתרחשת, ההזדהות הזאת גורמת לנו להאמין שיש פה מישהו שחי בגוף הזה, כן, ההזדהות עם הגוף היא אולי הכי חזקה, ולכן יש פה מישהו שנולד וחי וחווה חוויות, והוא גיבור של החיים, ואז הוא מזדקן וחולה והוא מת, וכן, יש מישהו, יש גיבור שהולך לכל אורך הדרך, אנחנו פוגשים אותו בפרק הראשון, והוא ממשיך איתנו. ואז הבודה אומר להם, שוב, הוא חוזר על הפירות של מי שמצליח לראות את המופרכות הזאת, ולהשתחרר מזה, הוא אומר, מי שרואה את המציאות כך, כנטולת עצמי, ללא הזדהות, הופך נטול היקסמות כלפי העין, האוזן, האף, הלשון, הגוף וההכרה. מי שרואה כך הופך חסר היקסמות ממראות, צלילים, ריחות, טעמים, תחושות ותופעות מנטליות. מי שרואה כך הופך חסר היקסמות להכרת ראייה, הכרת שמיעה, הכרת חוש ריח, הכרת חוש טעם, הכרת תחושות הגוף, הכרת תופעות מנטליות. מי שרואה כך הופך חסר היקסמות ממגע העין, מגע האוזן, מגע האף, מגע לשון, מגע גוף, מגע תודעה. וכמו כן, הופך חסר תשוקה לכל הרגשה נעימה, מחיבה או ניטרלית, הנוצרת כתוצאה מכל המגעים האלה. וביותו נטול היקסמות, disenchanted, נטול תשוקה, dispassionate, הוא הופך למשוחרר, fully released. וביותו משוחרר או משוחררת, עולה בו ההבנה, the knowledge, the understanding, שהוא משוחרר. ושוב, happy end, הנזירים אלף, מרוצים ושמחים, והם משתחררים, כולם משתחררים. ככה זה היה קורה אז. אז אני רוצה להגיד עוד מילה על המושג הזה שנקרא בורות או אשליה, כי זה באמת לב הבעיה, זאת אומרת, זה, ככה הוא הגדיר את שורש הבעיה, אנחנו פשוט בטעות, טעות קטנה, אבל טעות מאוד משפיעה. ואפשר להסתכל על זה פשוט כמו הרגל לא טוב. זה הרגל מגונה, לא יודע, יש כאלה שכוססים ציפורניים, מחפשים באף כל מיני דברים, אני יודע, אוכלים יותר מדי, חטיפים, רואים יותר מדי נטפליקס, עושים כל מיני, יש כל מיני הרגלים מגונים שלנו, שהם, לא יודע, אנחנו תקועים איתם איכשהו, ואנחנו לא שמים לב, אנחנו לא, נגיד, אני זוכר שאני פעם הייתי כוסס ציפורניים, ופשוט הייתה לי בת זוג שפשוט הסבה את תשומת ליבי, שזה לא לעניין, בטח לא ליד אנשים, ופשוט כזה, זה היה סוג של התעוררות, כזה, וואלה, למה אני עושה את זה בעצם? כן, פשוט הרגל, פשוט מנהג מגונה. וכמו שלילה אמרה אתמול, במקום להסתכל על זה כאילו אני חי וקוראים לי דברים, ואני גיבור או גיבורה של הסיפור, אז פשוט החיים חיים, כן? התופעות מתרחשות, החוויות נחוות, זאת אומרת, זה די מדהים לראות שלא חייבים איזה גיבור או גיבורה בלב הסיפור, ניצב כזה בלב הסיפור, בשביל שהכל יקרה, כן? כאילו מישהו מפקח על הכל, ולא צריך אותו. הכל מסתדר טוב, כן? כמו האינקוויירי הזה על הילדים, כן? כן, מאוד הזדהיתי עם החוויה הזאת של האבא, כן, הם גדלים סבבה בסך הכל, לא צריך להתעסק יותר מדי, רק לא להפריע בעיקר. יש ג'וזף גולדסטין, זה מורה נהדר שבטח רבים מכירים אותו. אז יש לו דימוי מאוד יפה להסביר את הטעות הזאת שלנו. הוא נותן את הדוגמה של כל מיני נגיש קבוצת כוכבים, כמו הגלה הגדולה או חץ הצפון. ואז הוא אומר, אנחנו מסתכלים על השמיים ואנחנו רואים הגלה גדולה, קוראים לזה הגלה גדולה, קוראים לזה חץ הצפון. אבל מה זה בעצם? יש שם פשוט נקודות שאנחנו מחברים אותם, מחברים את הנקודות בצורה מסוימת, ורואים שם פאטרן מסוים, רואים שם תבנית, וקוראים לזה בשם, ומאמינים שבאמת יש שם חץ, או באמת יש שם עגלה, שהצורה הזאת באמת קיימת. ואז כשאנחנו מלבישים את המושג הזה, את התפיסה הזאת על הכוכבים, זה כאילו מפריד את הקבוצה הזאת משאר הכוכבים בשמיים, היא מובדלת, זה חץ הצפון, וכל שאר הכוכבים זה... זה רקע, נכון? מתחברים לזה, זה די נראה לי ממש דימוי יפה. גם ג'וזף הוא פדגוג ממש טוב. או אתמול בשיחת צוות יצאנו לדבר על הבלטות, כן? וזה הזכיר לי פשוט כל מיני רטריטים שהייתי מתרגל לבד בחדר, הרבה זמן מדיטציה בהליכה, רטריטים כאלה במנזר בתאילנד, או זה לא תמיד היה במנזר, כי במנזר אין בלטות, זה הסגנון הזה של הרטריטים שעושים גם במערב, בארץ היו כאלה, אז אתה הולך בחדר באיזה קיבוץ גם עם הבלטות, ולאט לאט המוח, בגלל שהוא מתחיל להיות נורא משועמה, זהו, הוא מסתכל על הבלטות, ופתאום רואים שם כל מיני, מכירים את זה, רואים פתאום צורות, אנשים, התרחשויות, כן? וזה סך הכל אוסף של כתמים שהלבשנו עליהם איזה תפיסה. אז זה מאוד מאוד דומה, כן, הרעיון הזה שיש מולי, שיש רדה, שיש לילה, כן, זה קצת כמו להגיד כוכב הצפון או חץ הצפון או כל אחד ממכם. כי מה שבאמת יש בכל רגע זה שישה סוגים של חוויה חושית או חמישה תהליכים, מה שנקרא מצרפים. ויש איזה משהו עקבי בתבנית הזאת, יש איזה התפתחות, איזה קשר מרגע לרגע, זה לא שזה מנותק. ואז יש את התפיסה. זוכרים את המצרף של התפיסה? אז בעצם העצמי זה בסופו של דבר תפיסה, רעיון, זיהוי של משהו שמולבש על מציאות שלא ממש צריכה את זה. כן, המציאות מסתדרת, החיים מסתדרים ממש ממש טוב בלי המישהו הזה שהוא אנחנו. כן, זה פשוט קורה. ויש ערך מסוים להגיד אני ועצמי ושמי הוא כזה וכזה, בדיוק כמו שיש ערך בלהגיד הנה כוכב הצפון, הנה העגלה הגדולה, כי אנחנו רוצים לדעת שאנחנו מתכוונים לאותו דבר, אנחנו רוצים להגיד איפה קורה הדבר, כן, אם הכאב הזה קורה כאן או שם, אצל באיזה מקום זה מתרחש, אבל זה לא באמת, כן, מספיק שכוכב אחד יזוז, כבר אין עגלה, איפה היא? איפה היא הייתה קודם, אם מספיק שכוכב אחד יזוז? לאן היא נעלמה? כן, איפה היא מאוחסנת עכשיו? רק אצלנו בתפיסה. ועוד דבר מאוד שימושי בדימוי הזה, זה לחשוב על זה גם שאם אנחנו ננסה עכשיו להסתכל על העגלה הגדולה, על חץ הצפון שאנחנו רגילים לראות כל כך הרבה שנים, ונגיד לעצמנו, טוב, אל תראה את זה עכשיו. פשוט תראה את כל הכוכבים. זה מאוד קשה, כזה, to undo. כאילו לבטל את ההתניה הזאת, כי היא מאוד מאוד חזקה, ובאותה מידה, גם התודעה שלנו נאחזת בצורה מאוד מאוד חזקה, בזיהוי של התבנית הזאת, כי אני ועצמי מוצק, קבוע, יציב, מתמשך, שוהה, סורר כזה פה, וזה מאוד חזק, וזה מאוד מעניין להתנסות בכל מיני צורות של להרפות מזה, דרך כל מיני אתגרים קטנים שאפשר לשים לעצמנו בחיים, לשים את עצמנו לכל מיני מצבים, ולראות מה קורה כשאנחנו מאתגרים קצת את זה, שבמקום שנגיד החשיבות העצמית שלנו עומדת לאיזשהו מבחן או קושי שהשליטה, למשל רטריט זה מקום מצוין, להתחיל לראות את זה, כן, קודם כל לראות מה קורה כשאנחנו במצב שאנחנו לא בשליטה מלאה על כל המרכיבים, איך התודעה מגיבה לזה, כן? הצורך הזה בשליטה, מה קורה כשאנחנו פתאום חווים כל מיני חוויות בתרגול שהן מין סוג של אובדן שליטה, כן? או שאנחנו פתאום מסתכלים על משהו ואנחנו חושבים, רגע, למי זה בעצם שייך? כן? מי חושב את המחשבות? מי מדבר עכשיו? כן? מי מחליט? מה יאמר? כן? אז גם כל מיני הרהורים כאלה שאפשר להרהר. ויש רגעים, יש רגעים של הצצות שבהם, שפתאום לרגע אפשר לראות את כל השמיים כמכלול אחד של כוכבים, לא צריך לנהל על הפרדות, כן? ועדיין אפשר להמשיך לזכור שיש אופציה כזאת לראות את המרכיבים האלה של השמיים. אנחנו לא, זה לא שהיכולת הזאת נלקחת מאיתנו, לכל מי שחוששים שוואה הולכים לקחת לי אותי, ואני לא יהיה יותר, ופרידה עצובה כזאת מעצמי, לא. האופציה הזאת נשארת קיימת, כן? ויש לה מקומות שהיא יותר שימושית, יש מקומות שאנחנו ממש צריכים להיות מישהו, כן? אנחנו רוצים עכשיו ללבוש את זה, ללכת לבנק, ללכת לרעיון עבודה, להיות מישהו, להיות בעל תפקיד מסוים. אני עכשיו יושב על ספת המטפל, או על, אני מורה בכיתה, או תפקיד המנהל או מנהלת, אנחנו צריכים להיות המישהו הזה באותו רגע. אבל כמה חזק אנחנו מחזיקים, כמה אנחנו באמת מאמינים שאנחנו הדבר הזה, כן? אם מישהו לא התייחס אלינו בכבוד הראוי לנו כמנהל בכיר, במקום שאנחנו לא מנהל בכיר, כמה זה יהיה לנו קשה, כמה אנחנו נאחזים בזה, מה זאת אומרת, אני צריך, כן? אז שם זה מאוד עוזר. אז איפה טעינו? אני רוצה להקריא קטע של מורה טיבטי מפורסם ומכובד, שנקרא דילגו קיינצה רינפוצ'ה. כבר לא חי, אבל היה מאוד ידוע, היה אחד המורים המרכזיים של דלאי לאמה. הרעיון של האני המתמשך, העניין פה זה האני המתמשך, איזו ישות שממשיכה ומתקיימת באופן המשכי. הרעיון של האני המתמשך שמר עליכם, עלייך, עליך, חסר עונים, אין ספור גלגולים קודמים. בסוגריים, מי שמוכן לקבל את זה. אבל אפשר גם לחשוב על הגלגולים הקודמים במובן של הגלגולים שלנו בחיים האלה, בתור ילדים, ילדות, נערים ונערות וכו'. אז הרעיון הזה הוא גם הדבר שמונע ממך עכשיו לשחרר את עצמך ואחרים מן הקיום המותנה. אם אתה יכול, אם את יכולה, פשוט להרפות מהמחשבה הזאת על אני, אפילו לזה קצת, תגלה שקל להיות חופשי, וגם לשחרר אחרים. אם תתגבר על האמונה באני שקיים באמת, לא באני שקיים, באני שקיים באמת, כי במובן רגיל אפשר להגיד, יש איזה אני, כן, יש איזה מושג, תפיסה, אבל לא באמת. אם תתגבר על האמונה באני שקיים באמת, תהיה חופשי. אבל אם לעולם לא תצליח להתגבר על כך, לעולם לא תזכה להתעוררות, כל הדברים האחרים לא נוגעים בלב העניין. הם עוזרים, הם מקדמים, הם לא לב העניין. כל מצבי הריכוז המדיטטיבי, כל השמירה על אתיקה מוסרית, כל החמלה, כל הדברים האלה, הם לא יורדים ללב העניין. הם חשובים, אבל הם לא העניין. אפילו לא להיות בהווה, כן? להיות ברגע ההווה, זה לא העניין. להיות עם הדברים כפי שהם, זה לא העניין. זה דברים שעוזרים לזה להתבשל. יש רק עניין אחד, זה להכיר באשליה הזאת. זה הכל. אז השתמש בכל תרגול שאתה עושה כדי לפוגג את הרעיון של אני. אולי לפוגג זה מילה קצת לא טובה, זה יותר מדי כזה, אבל להתפקח אולי, התפקחות מרעיון האני. אז להתפקח מהרעיון של אני ומהאינטרס האישי המלווה אותו כמו איזה צל. וגם אם אינך מצליח בהתחלה, המשך לנסות. ובאמת, אולי קצת שווה לנסות לדבר מה, לאן, זאת אומרת, מה קורה, איך זה מרגיש, ובעיניי המילה שהכי מדברת עליי בהקשר הזה זה כלילות. יש סביעות רצון, יש חמלה, אבל אני חושב שבלב העניין, בשבילי זה בא לידי ביטוי בתחושה הולכת וגוברת של פשוט כלילות, לקחת את החיים בקלות, לקחת את עצמנו בקלות, וזה מאוד מתחבר לג'וי, הג'וי מגיע דרך הסדקים של הכליל, דרך המרווחים של הכלילות הזאת. ואני חושב שאחד הדברים שתמיד יפה לראות כשרואים נגיד מורים גדולים, יש למשל את הספר וגם היה סרט של המפגש בין הדלאי לאמה לדזמונד טוטו, יצא לכם, כן, ראיתם את הסרט, את הוידאוים של זה, זה פשוט, הם פשוט שני כלילים, הם פשוט, והם אנשים בעלי תפקידים ואחריות מאוד גדולה, שעברו באמת סבל מאוד גדול בחיים, ונושאים סבל של המון המון אנשים, וסבל אדיר, ועדיין יש שם כל כך הרבה בדיחות הדעת, וכלילות, והשתובבות, ובעיניי בסוף זה ככה מאוד מאוד, אותי זה משכנע. והעולם ממשיך, זאת אומרת, זה שהבנו שאין עגלה גדולה אם משהו השתנה בשמיים, אותם שמיים, אותם כוכבים, כן? המציאות אותה מציאות, ומה שרק נחלש או נהיה דליל מאוד זה הסיפור, כן? נשאר מה שנקרא, אני לא זוכר, נדמה לי ששמעתי את זה מעד ישנתי, ניחוח, fragrance של self, כן? ככה, מאוד מאוד קליל. אבל הכל ממשיך אותו דבר, רק בלי הטעות, כן? בלי הטעות. ועוד דבר שאולי הוא נובע מכל ההבנה הזאת, היא שגם כמו שאין פה ישות באמת מוצקה, גם אין בחוץ שום ישות מוצקה, איזה אל או נשמה נעלה, או איזשהו גורו או מישהו שיכול להעניק לי את החופש הזה, את ההבנה הזאת, שאפשר להתחנן אליו, להתפלל אליו, לתת לו מנחות ומתנות, או סתם לקוות שיהיה טוב, כן, כל הדברים האלה הם עקרים, הם לא באמת יובילו אותנו לשום תוצאה, והעידוד של הבודה זה לנו, אותנו, מעודד לחקור, to inquire. בגלל זה יש פה כל כך הרבה דגש על הרוח הזאת של inquiry, זה מקבל כל כך הרבה מקום, כי זה הכוח שמשחרר, ה-inquiry, מוביל, הוא מוביל לתובנות, ואחד משיבת גורמי העברי, the seven factors of enlightenment, מספר 2 זה Dharma Inquiry. אז זה כן טוב לקבל עצות והדרכה, להקשיב, להתעניין, אבל בסוף צריך לפעול, וזה לא קל, זה מאמץ, אבל כאמור, מי שהולך מגיע, אי אפשר לא להגיע, זאת אומרת, זה, אין פה, אי אפשר לא להצליח בזה. אז יש בדמה פדה, יש קטע שהבודה אומר, כמו צורף המטהר גוש מותח של כסף, שלב אחרי שלב, קצת ועוד קצת, רגע ועוד רגע. כך בהדרגה החכם או החכמה מסירים את הזיהומים המנטליים. ואז יש את המעבר, קודם כזה זרקתי את השאלה, מאיפה כל זה מופיע? זאת אומרת, אמרנו, הכל עולה מאיזשהו מקום, כולל ה-consciousness, הוא עולה מאיזשהו מקום, אז ממה? ובאמת כשהפלונטרים האלה משתחררים, ובחוד המגה פלונטר הזה של הסלפינג, אז אפשר לראות שבעצם זה כל הזמן היה פה, הדבר הזה הוא כאילו ארוג בתוך המציאות, כן? בתוך המציאות המשתנה ארוג משהו שלא משתנה, כן? בתוך הדואליות ארוג משהו שהוא לא דואלי, לא יודע אם אפשר לקרוא לו אחד, כי גם אחד זה משהו, אבל הלא דואלי, והוא כאן, הוא כאן עכשיו, הוא לא באיזה זמן עתידי שאף פעם לא יגיע, הוא לא באיזה מקום אחר שלעולם לא נהיה פה, אנחנו לא יכולים להיות במקום אחר או בזמן אחר, תמיד נהיה באיזשהו כאן ועכשיו, אז זה תמיד מחכה לנו כאן ועכשיו שנפתח את העיניים, וזה מופיע כאילו מתוך זה, בתוך זה, לא נוחת מאיזשהו כוכב או חללית. אז לסיום אני רוצה להקריא קטע מתוך הסמיות הניקאיה, זה אחד מהקבצים של הקנון הפאלי, ששם הבודה מנסה בעזרת המון המון מילים ודימויים לתקשר לנו מה זה הדבר הזה שאין לו שם בעצם. כל השמות האלה הם למשהו שאין לו באמת שם, אבל עדיין טוב לנסות לתת לזה שמות. אז כל הרשימה הזאת היא בתוך טקסט אחד, הוא אומר על זה ככה, הבלתי מתיישן, הבלתי ניתן לכיפוף, החופשי מתסיסה, האמיתי, מה שמעבר, המעודן, הקשה ביותר לראייה, הבלתי מזדקן, הקבוע, הבלתי נרכב, נטול המאפיינים, הבלתי ניתן לפירוט, שלווה. מה שלא מת, deathless, המושלם, עושר אילאי, מנוחה, קץ ההשתוקקות, המרהיב, הנפלא, הבטוח, ביטחון, הבלתי כבול, הבלתי פגום, קור רוח, טוהר, שחרור, חופשי מהאחזות, האי, המקלט, הנמל, המחסה, המוחלט. אז הצליח לי להשאיר זמן לשאלות גם בסוף, אז אם יש למישהו או מישהי משהו לשאול אחרי זה, כן, אז אתה וחזאת, כן. הצבעת עליו, אוקיי, כולם מובילים לאותו מקום. כן, דני, נכון? אני זוכר אותך, כן. כן. אתה יכול לתת אולי דוגמה לאיזה, למה זה הקסמות ממשהו שמתאים להגיד? השאלה היא לגבי כל החוויה הזאת או התנועה המנטלית נקראת הקסמות, enchantment, שזה דובר איפשהו במהלך השיחה, enchantment, שזאת בעצם התגובה הלא נבונה של התודעה לחוויות חושיות. כן, שאנחנו מוקסמים ממראות, מצלילים, מאנשים. וואו, איזה מדהים, איזה מדהימה, איזה, איזה, כן, כזה. אני רוצה את זה, אני רוצה אותו, אותה. אני חייב, בלי זה אני אבוד. או, יש את התנועה הפוכה, בשום אופן לא. זה אותה תנועה רק הפוך. כן. זה סלידה. זה לא disenchantment, זה enchantment הפוך. כן, אז אוקיי, אז בוא ניקח אחת. אולי תבוא, תשב. יהיה חצי אינקוויירי עכשיו.
אוקיי. נגיד אני יכול ללכת בשביל, להיזכר בשיר, שהוא לא כאן, הוא לא משהו שהוא לידי, ומאוד מאוד להתענג על הזיכרון, להתענג על הצלילים. זה להיכסה?
יש פה קו עדין בין להנות ולהיקסם, זאת אומרת יכולה להיות חוויה נעימה, ואז בוא נגיד אם אנחנו ננסה לא להנות ממנה, אנחנו בסוג של attachment, בסוג של אחזות, אנחנו במאבק, כן? ההיקסמות זה יותר העניין של אני חייב את זה, איזה בסה שזה נגמר, למה היום לא כמו אתמול באים לי שירים יפים, למה אני פתאום שומע נאומים של איזה פוליטיקאי שאני לא אוהב, או לא יודע, משוואות במתמטיקה, כן? שם אני רואה את העניין של ההקסמות של איפה הדבר המדהים הזה שהיה לי אתמול, החוויה המדיטטיבית, הרוח הנעימה שהייתה לי לפנים היום, חם נורא ואני מזיע, כן? שם אני מבין את המחיר של ההקסמות, כן? ליהנות מדברים אפשר גם, כן, ליהנות מחוויות נעימות אפשר גם בלי להיות בהצמדות אליהן, באיזה מין, כן, שחיה אינם חיים בלי הדבר הזה. המקום של חוסר הקסמות אומר שאני מקבל באותה ברכה ובאותה וולקאם גם את מה שנעים לי ומענג אותי וגם את מה שלא. כן? זה המקום שבו זה בא לידי ביטוי, אבל זה לא אומר שאני לא נהנה. זאת אומרת, אם אני רואה משהו והוא נתפס כיפה, עושה לי תחושה נעימה בגוף, לא יודע, נגיד, נזיר רואה את הבודה, נלך אפילו למקומות האלה, כן, דווקא נצא מהעולמות הרגילים שלנו, והוא שמח לראות את הבודה, וזה מראה שהוא, כן, שהוא פוגש את המורה שלו, נגיד, אז זה יכולה להיות היקסמות. יש היקסמות מגורי, מזה, אבל זה יכולה להיות פשוט שמחה והנאה מזה, אבל אם הוא איננו, אז הוא איננו. כן? יש איזה אקוונימיטי, יש איזה יכולת להיות עם ההשתנות הזאת של הדברים, שהם פעם ככה ופעם ככה, פעם נעים, פעם לא נעים. זה לא מבטל את זה. הנעים נשאר נעים והלא נעים נשאר לא נעים. מה שמשתנה זה מערכת היחסים איתם. כי מי רוצה שיהיה כל הזמן נעים, ומי רוצה שלא יהיה לא נעים? אני. יש לי אינטרס. זה דובר פה אפשר, העניין של דילגו קיינצר אינפוט שאמר, העניין שהאינטרס העצמי, שבא עם העצמי הזה, יש אינטרס. ואם האינטרס הזה לא מצליח לקבל את המענה שלו, אנחנו בטנטרום. אנחנו לא שמחים. אנחנו מתעצבנים. ואם אנחנו כן מצליחים, אז אנחנו אומרים, וואו, איזה מדהים אני, איזה מודט מדהים אני, היום היה לי פתאום זרמים בכל מיני מקומות, וכן, אני ממש מודט מעולה. מבין? זה המקום של ה... כן? ואז, למה? ואז אם פתאום זה לא קורה, אז אנחנו מתרסקים ומתאכזבים, אומרים, יאללה, לך ביתה, איזה רטריט גרוע. כן. מבין? אז יש פיין ליין בין ההיקסמות, לבין פשוט להנות מחוויה חושית נעימה. זה לא אותו דבר, והמבחן הוא באמת ביחזות, בתחושת המוכרח, ובתגובה למצב שזה אין את זה, או שזה נלקח, שזה מתקלקל. כן. שם אני רואה את הסלפינג הזה, הגרספינג הזה, שאני חייב שזה יהיה ככה. זה יכול, וגם ככל שהתרגול מתקדם, אני רואה את זה ברמות יותר ויותר מעודנות. כלומר, אני מתחיל לראות גם את הגרספינג ברמות ממש ממש קטנות, לא רק דברים חזקים, כן? כל מיני תנודות קטנות שמרורות בי, רוגז קטן, ציפייה קטנה, בשביל זה אנחנו עושים מדיטציה, בשביל לראות את ה... כאילו בתנאי מעבדה, לראות את התנודות הקטנטנות האלה. אוקיי? אנחנו כבר תכף מסיימים, אוקיי.
אז זה חידד את זה, כי זה... זה בשבילי היה גם לא רק בריטריט, זה גם באופן כללי על שאיפה, זאת אומרת לשאוף, לעשות משהו שאני חושב שישמח אותי בחיים, לבחור בעבודה שיותר מתאימה לי עם עבודה אחרת, אז להבחין בין זה לבין האשליה, היחזות, זה תמיד מה שהיה לי קשה בתרגול. אז אולי...
יש מה שנקרא את המילה skillful. כן, זה בוודאי, וגם הבודה המליץ שתהיה לנו עבודה טובה, ואם אפשר שיהיה לנו מצב כלכלי טוב ומשפחה טובה, הוא לא המליץ לבחור בכוח בדברים שיעשו לנו רע, להכניס את עצמנו לכלא או לחיות במקום מסוכן או משהו כזה, ממש לא. אבל מתוך הבנה שאנחנו לא יכולים לשלוט בכל התנאים, וגם מקום טוב יכול פתאום להפוך להיות מסוכן, או גם עבודה טובה יכולה פתאום להשתנות ו... ועניין זה מה רמת הרזיליאנס שלנו, העמידות שלנו לכל ההשתנות הזאת, האם אנחנו כל הזמן עפים לשמיים ואז מתמוטטים, או שאנחנו באיזה סוג של יציבות, וכן, יש בחירה מסוימת, יש ניסיון לטפח כיוונים טובים בחיים, עבודה נכונה טובה, פרנסה נכונה, מה שנקרא, יחסים טובים, כל הדברים האלה, לחיות בתנאים טובים, זה, באופן טבעי אנחנו כזה inclined לשם, אבל אנחנו גם צריכים להבין שלא נגיע למקום מושלם, אין פארדייז ללא נהירות של חמור וכל מיני כאלה. אז העניין שוב, העניין זה לא בחוויה אלא במערכת היחסים איתה. כן, בחייב את זה או בשום אופן לא. טוב, אז תודה על הקשבה. אנחנו עכשיו נצא לתרגול בהליכה. אחר כך נחזור לפה לתרגול האחרון של היום. אז תודה ולילה טוב.